השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת שמחה בן רב חיים יצחק זיכרונו לברכה ואשתו טובה בת שלמה זיכרונה לברכה. נודה לכם תלמדו לעילוי נשמתם. וכל מי שרוצה להקדיש שיעור ובזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם בתפריט בתרומות. שלום לכולם, אנחנו לומדים הדף למתת במסכת מנחות באתר סיני, כאן אורי בריליאנט. נתחיל שלוש שורות לפני סוף העמוד הקודם ונסיים ממש במילה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 17 דקות. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בענייני ציצית, ורגע לפני שנתחיל, אני רק רוצה לעבור על שלושה מושגים שילוו אותנו לאורך השיעור, וזה הגדיל, הענפים והחוליות. אז כשמכניסים את הציצית לתוך הבגד, אז בהתחלה יש תגדיל, שזה האזור שבו לוקחים כל פעם ציצית אחת וכורחים סביב שאר הציציות, זה נקרא הגדיל, כשבתוך הגדיל יש חוליות, כלומר עושים כמה כריכות ועושים קשר, ואז עוד כמה כריכות ועוד קשר, אז כל קטע כזה נקרא חוליה, אז זה הגדיל והחוליות, ואז אחרי הגדיל, איפה שהציציות מתפזרות להם כל חוט בפני עצמו, זה נקרא הענפים. אז שוב יש תגדיל, כשבתוכו יש את החוליות, ואחרי הגדיל יש את הענפים, עד כאן המושגים. ועכשיו בואו נתחיל את השיעור עצמו, ואת השיעור נחלק לשלושה חלקים. בחלק הראשון נמשיך לעסוק בגרדומין, בחלק השני נדבר על הגדיל והכריכות, ובחלק השלישי נדבר על החומרים שמהם עשויים הבגד והציציות. אז החלק הראשון לגבי הגרדומין. נזכיר שאתמול ראינו שבני רבי חייא אמרו שגרדומים כשרים. כשמה הכוונה? שוב נזכיר שבהתחלה כשמכינים את הציצית צריך להכניס חוטים ארוכים מספיק, כך שהענפים שאחרי הגדיל יהיו לפחות באורך של 12 אגודלים, זה בהתחלה, אבל אחר כך, אחרי שעשו את זה כמו שצריך, אם אחר כך נקראו שניים מהחוטים שבענפים, זה נקרא גרדומין, זה עדיין בסדר, בתנאי שנשאר כדי עניבה. אתמול ראינו שמתוך 8 החוטים, אז בעצם אפשר ששניים יישארו שלמים וכל השאר יהיו גרדומים, זה יהיה כשר. עד כאן תזכורת לאתמול, ועכשיו לגבי הגרדומין, נראה שני סעיפים עם עוד סעיף נספח. סעיף ראשון זה שומר אבא שמהדין הזה של הגרדומין מוכח שכשעושים תגדיל, אז חוץ מהקשר הראשון שצמוד לבגד והאחרון שבסוף הגדיל, ודאי שהיה לפחות עוד קשר אחד באמצע. אנחנו מדברים על קשר רציני, קשר כפול, חייב להיות שהיה עוד קשר כזה. עכשיו, אם תסתכלו על ציצית רגע, אנחנו רגילים שיש הרבה קשרים כאלה, כי אנחנו עושים קשר בתחילת הגדיל, ואז חוליה, כלומר כריכות, ואז קשר, ושוב כריכות, ושוב קשר, וכן הלאה, כלומר יש הרבה קשרים. אז עוד מעט נראה מה המקור של כל זה, אבל כרגע אנחנו מדברים ממש על החיוב הכי בסיסי. כמה קשרים כאלה ממש חייבים? אנחנו מדברים כאן מדרבנן, אבל בכל אופן חייבים. אומר רבא, חייבים לפחות קשר בהתחלה, בסוף, אבל זה לא מספיק, אלא צריך עוד אחד לפחות איפשהו באמצע הגדיל. עכשיו, האמת היא שבניסוח שלו זה נשמע שהוא אומר שצריך כמה, אבל המפרשים מסברים שהכוונה היא לפחות עוד אחד. ואת זה הוא כאמור רוצה להוכיח מהדין של גרדומין, כלומר, ממה שאמרנו, שאם אחרי הגדיל החוט נקרא והוא עכשיו ממש קצר, כדי עניבה, עדיין זה קשר. איך הוא מוכיח משם? כי אם אתה אומר שאפשר שהחוטים האלה אחרי הקשר האחרון יהיו כל כך קצרים, אז הרי מטבע הדברים, הציצית זזה, וכשיש אחרי קשר חוט מאוד קטן, עם הזמן השארית חוט הזה פשוט נבלעת בתוך הקשר, ובעצם פורמת את הקשר, ואז כל הגדיל ייפרם. אז איך יכול להיות שחזל התירו חוטים כל כך קצרים, אם בסוף זה יגרום לכל הגדיל להיפרם? אלא כנראה שחוץ מהקשר האחרון הזה, איפשהו פנימה יותר על הגדיל, יש עוד קשר. כך שגם אם הקשר האחרון ייפרם והגדיל אחריו גם ייפרם, עדיין יהיה פנימית יותר עוד קשר שיעצור את הפרימה ויציל את שאר הגדיל משם ועד הבגד. אז זאת הוכחה שיש עוד קשר אחד חזק פנימי יותר, כי אחרת לא יכול להיות שחזל היו מתירים חוטים כל כך קצרים, כי כל העסק היה נפרם. זאת הוכחה של רבא, אבל הגמרא דוחה את זה, כי אומרת, יכול להיות שבאמת לא חייבים עוד קשר באמצע הגדיל, עוד מעט נראה שעושים, אבל אולי לא חייבים ממש, וזה שחזל התירו גרדומים שזה ממש קצר ויש סכנה שזה יפרום את הקשר האחרון ואת הגדיל, אז אולי פשוט נאמר שהם התירו את זה כשהוא עשה עוד קשר באמצע. אבל הוא לא חייב לעשות עוד קשר באמצע, אם הוא עשה, אז באמת התירו גרדומים, אבל אם לא, אז לא, כך שאין הוכחה שחייבים עוד קשר באמצע, ועד כאן הסעיף הראשון לגבי הגרדומים. הסעיף השני, ממש בשורה הראשונה בעמוד א', זה בדרך אגב, כיוון שכבר דיברנו לקשרים של הגדיל, אז רבא כאמור אמר שצריך לפחות בהתחלה, באמצע ובסוף, כלומר שתי חוליות, אבל כל זה מדרבנן. מדורייתא מה צריך? אז עכשיו ברבא ואומר, אני אביא לך הוכחה שמדורייתא צריך לפחות קשר אחד רציני. איך הוא מוכיח את זה? כי יש לימוד מיוחד בדברים כף ב' שמותר לעשות שעטנז בציצית, כי כתוב שם לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו, ופסוק אחרי זה גדילים תעשה לך, כלומר ציצית. מכאן למדו שהבגד יהיה למשל פשטן והחוטים יהיו צמר, או להפך, כמו שנראה בהמשך, זה הלימוד. עכשיו, אם היית אומר שמדאורייתא אפשר לדחוף את הציציות בבגד ולא לעשות שום קשר רציני, אז למה צריך את הלימוד להתיר כאן שעטנז? הרי כשאין קשר רציני, אז ממילא ניסור שעטנז. אלא כנראה שצריך קשר רציני, ולכן יכולה להיות כאן בעיה של שעטנז, ולכן צריך את הלימוד לומר שאין כאן בעיה של שעטנז, וזה היה הסעיף השני שהוא היה קצת אגב הסעיף הראשון. הסעיף השלישי לגבי הגרדומין זה בשורה החמישית בעמוד א', וכאן תנסו רגע לשכוח עם כל מה שלמדנו על גרדומין, ובואו נראה שנייה משפט של רב. אומר רב, נפסק החוט מעיקרו פסול. כלומר, אם אחד מהחוטים נקרא בחיבור בין הגדי לבין הבגד, אז זה פסול. ועכשיו על זה מקשים ATV מברייטה שמדברת על הגרדומין, ובהתחלה היא אומרת, כמו שאמרנו, שבהתחלה כשמכינים את הציצית צריך שהחוטים יהיו ארוכים מספיק, 12 הגודלים, אבל אחרי שעשינו כמו שצריך, אם אחרי זה אחד החוטים נקרא, אז שימו לב, שיעריו וגרדומיו כלשהו. מה הכוונה? אז שוב, תשכחו ממה שלמנו עד עכשיו, הגמרא מנסה לבאר ככה, היא אומרת ששיעריו זה באמת אם נקרא אחד מהחוטים אחרי הגדיל בענפים, שאם נשאר כלשהו זה מספיק, וגרדומיו, הכוונה היא לכאורה שנפסק מעיקרו, כלומר בחיבור בין הגדיל לבין הבגד, וגם זה קשה. אז זה קשה על רב שאמר שנפסק החוט מעיקרו זה פסול. זאת הקושייה על רב, אבל עונה הגמרא, בעצם כמו שתמיד הבנו, שברייתא כאן לא דיברה על שני דברים, שיעריו או גרדומיו, אלא על דבר אחד, וזה הדין שתמיד הבנו על גרדומין. כלומר, שנקרא החוט אחרי הגדיל, בענפים, אם נשאר כלשהו, כלומר כדי עניבה, זה קשר, אבל באמת אם נפסק החוט מעיקרו, זה באמת פסול. ועד כאן הסעיף השלישי, קשנו לזה משהו בחוברת ובאתר, תראו שם, ובכל אופן, עד כאן החלק הראשון של השיעור, דיברנו על הגרדומין, ותוך כדי גם בעצם דיברנו על הקשרים שעושים בגדיל, בהתחלה, לפי רב וגם באמצע, ובסוף זה החיוב הבסיסי, ועד כאן החלק הראשון. החלק השני זה בשליש העליון של עמוד ב', וכאן באמת נדבר יותר על הגדיל ועל הקריחות, ואת זה נחלק לארבעה סעיפים. הסעיף הראשון אומר רבא בשם רב, שהחוט שאיתו כורחים הוא עולה מן המניין. כלומר, הוא אחד מהארבעה שהם בעצם שמונה חוטים, לא צריך להוסיף עוד חוט בשביל לכרוך. אגב, רב יוסף אומר שזה לא היה רב אלא שמואל, זה סעיף ראשון. סעיף שני, כאמור, בהתחלה עושים תגדיל, ששם זה הקריחות, ואחרי זה זה הענפים, הציציות המתפזרות, והשאלה היא כמה. כמה מהציצית צריך להיות גדיל, וכמה אחרי זה זה הציציות. ולגבי זה נראה שני דיונים. דיון ראשון, אמורים בשם רב, שלכתחילה זה צריך להיות שליש כרוך ושני שליש ענף, אבל אם הוא כרך יותר, כלומר את רוב הציצית, או פחות, כלומר עשה אפילו רק חוליה אחת, ואפילו בחוליה עשה רק שלוש כריכות, זה המינימום, אפילו זה כאשר זה דיון ראשון. אגב, זה לא כמו שרב אמר מקודם, שצריך לפחות שתי חוליות, כלומר איזשהו קשר גם באמצע הגדיל, רב אומר, לא, בדיעבד אפילו מספיק חוליה אחת עם שלוש כריכות, וזהו. זה הדיון ראשון עכשיו, וזה כבר הגענו לרבע התחתון של עמוד א', אבל עכשיו בשביל הדיון השני לגבי מה האורך של הגדיל, בוא נדלג רגע מהרבע התחתון לשורה השלישית לפני סוף העמוד, ושם יש דיון לגבי מה אם הוא עשה הכל גדיל. אז מסופר על אדם שבאמת עשה כך, ורבא בברכנא ורב ראו אותו, רבא בברכנא אמר שזה יאה, זה טוב ככה, אבל רב אמר שזה לא. מה המחלוקת? אז רב שאומר שזה לא טוב, הוא לומד את זה מזה שבתורה כתוב גם פתיל וגם גדילים. במדבר ט"ז כתוב ונתנו על ציצית הכנף פתיל תחלת, ובדברים כ"ב כתוב גדילים תעשה לך, אז מכאן שצריך גם פתילים וגם גדיל. אז אי אפשר שהכל יגדיל. לעומת זאת רבא בברכנא אומר אפשר שהכל יגדיל, כי אדרבה, מזה שכתוב את שניהם, זה אומר שאפשר לעשות או זה או זה, אפשר גדיל וציציות, אבל גם אפשר או הכל גדיל או רק את הציציות בלי גדיל בכלל. זאת המחלוקת, ורק בסוגריים נעיר שרב שאומר שצריך את שניהם, כי כתוב גם פתיל וגם גדילים, אז בסוגריים הוא גם הוסיף שמזה שכתוב גדילים, לומדים מכאן שגם צריך 4 חוטים, ואותם נכפול ל-8 חוטים, כי כל גדיל זה בעצם כליאה, ובשביל לקלוע צריך 2 חוטים לקלוע אותם, וכיוון שלא כתוב גדיל אלא גדילים, אז זה 2 כאלה, אז 2 כפול 2, 4 חוטים, ואותם אנחנו תוחבים בבגד, כך שמכל צד יש 4, סך הכל 8, ועד כאן הדיון השני, לגבי אם הוא עשה הכל גדיל, ובעצם גם אם הוא עשה הכל ציציות, לפי רב זה לא טוב, צריך גם וגם, לפי רב בברכנא זה טוב, ובזה גם לשורה שמינית בעמוד ב', ועד כאן הסעיף השני בחלק השני לגבי האורך של הגדיל, ועכשיו בשביל הסעיף השלישי בואו נחזור חזרה לאיפה שדילגנו, לרבע התחתון של עמוד א', וכאן נדבר על כמה חוליות. עכשיו נזכיר קודם שבדיעבד ראינו שלפי רבא בברכנא בעצם לא צריך גדיל בכלל, כלומר שום חוליות, לפי רב צריך, אבל מספיק בדיעבד אפילו חוליה אחת עם שלוש כריכות, לפי רבא בחלק הקודם ראינו שלפחות שתי חוליות, כלומר שיהיה עוד קשר באמצע, כל זה זה בדיעבד, הדרישה הכי בסיסית. אבל עכשיו אנחנו לא מדברים על הבדיעבד, אלא לכתחילה, כמה חוליות הכי טוב לעשות, אומרת הגמרא, או 7 או 13. למה? כי 7 כנגד 7 רקיעים, 13 זה 7 רקיעים פלוס הרווחים שביניהם, ובאמת מי שהולך היום עם תחלת לפי הרמב״ם, אז יש כאלה שעושים 7 חוליות, יש כאלה שעושים 13, זה המקור לזה. בסוגריים רק נעיר, שיש כאלה שמסבירים שהגמרא כאן לא מדברת על כמה חוליות, אלא על כמה כריכות בכל חוליה, ועל זה היא אמרה בין 7 ל-13, וזה גם מתאים למנהג, נראה לי שלרוב האשכנזים, מי שלא עושה תחלת, שבאמת עושים בחוליה הראשונה 7 כריכות, אחרי זה 8, אחרי זה 11, ובאחרונה 13, וזה גם כן מבוסס על זה, ועד כאן הסעיף השלישי לגבי כמה חוליות בתוך הגדיל. הסעיף הרביעי והאחרון בחלק הזה זה 6 שורות לפני סוף עמוד א', וזה לגבי סדר הכריכה, שאומרת הגמרא שמתחילים קודם לכרוך את הלבן ורק אחרי זה תתחלת, כמו שראינו צמול ונתנו על ציצית הכנף פתיל תחלת, כלומר ציצית הכנף זה הלבן ואז תתחלת, ומוסיפה הגמרא שגם את הסיום עושים בלבן, כי כיוון שמתחילים בלבן זה מראה שזה יותר קדוש, וממילא גם מסיימים בו כי מעלין בקודש ואין מורידין, ועד כאן הסעיף הרביעי לגבי סדר הכריכה, ובזה שוב הגענו לשלוש שורות לפני סוף עמוד א', את השאר עד השורה השמינית מעמוד ב' כבר ראינו, ועד כאן החלק השני. החלק השלישי, כאמור בשורה השמינית מעמוד ב', זה לגבי החומרים שמהם עושים את הבגד ואת הציציות. ואת זה נחלק לשני סעיפים, כשלפני זה רק נקדים, שזה שהבגד יכול להיות או צמר או פשטן, זה ברור לגמרא, על זה אין ויכוח, עוד מעט נראה לזה מקורות, ועכשיו נראה את שני הסעיפים. סעיף ראשון זה מה לגבי החוטים. אז לגבי החוט תחלת, זה ברור שהוא עשוי מצמר צבוע בתחלת, על זה אין שאלה. אבל מה לגבי החוט הלבן? ממה הוא עשוי? אז אם מדובר שהוא עושה אותו לאותו מין, כלומר חוט פשטן לבגד פשטן או חוט צמר לבגד צמר, זה ודאי טוב, כמו שראינו אתמול ונתנו על ציצית הכנף, שהציצית עשויה מהחומר של הכנף, על זה אין שאלה. אלא השאלה היא, האם אפשר גם להפוך, כלומר, חוטי צמר לבגד פשטן וחוטי פשטן לבגד צמר. אז לגבי חוטי צמר לפשטן, אומר שמואל, זה קשר, כי הרי גם התחלת הוא מצמר והוא מתיר פשטן, אז גם הלבן יכול להיות מצמר ולהתיר פשטן, על זה אין שאלה. מה לגבי הפוך, חוטי פשטן לבגד צמר? זאת שאלה שהגמרא שואלת, היא באה אלו, ומביאה שיקול לכאן ולכאן. מצד אחד אולי שמואל יתיר דווקא בצמר לפשטן, כמו שאמרנו, כי גם התחלת הוא מצמר, אבל מצד שני אולי הוא יתיר גם הפוך, כי הרי בפסוק של כלאיים בציצית לא תלבש שעטנז צמר ופשטים יחדיו, גדילים תעשה לך, לכאורה משמע שהכלאיים יכול להיות לשני הכיוונים, כלומר או חוטי צמר לפשטן, או חוטי פשטן לצמר. אלה שני הצדדים, ומכריעה הגמרא שבאמת אמר רחבה בשם רב יהודה, שכן, אפשר לעשות לשני הצדדים, כלומר לסיכום מבחינת צמר ופשטן, אז הכל אפשרי, או פשטן על פשטן, או צמר על צמר, או צמר על פשטן, או פשטן על צמר, עד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני, קצת מעל אמצע עמוד ב', זה מה לגבי שיריים, כלומר משי, האם בגד משי חיה בציצית, והאם אפשר לעשות ציציות ממשי. אז הסוגיה מתחילה לגבי בגד ממשי, האם הוא חייב, ובזה יש מחלוקת. אז רחבה בשם רב יהודה, שבנו לפני רגע, שבפשטן וצמר אפשר הכל על הכל, הוא גם אמר שגם בגד משי חייב בציצית מהתורה, וממילא כיוון שזה מהתורה, אפשר גם לקשור עליו כליים, כלומר תחלת של צמר ולבן מפשטן. זו דעת רב יהודה, גם משי חייב בציצית. רב נחמן לעומת זאת חולק ואומר שבגד משי פטור מציצית, ועכשיו לגבי רב נחמן נראה דיון בשלושה שלבים. שלב ראשון, רב המקשה על רב נחמן, מברייתא מפורשת שאומרת שהשיריים והקלח והסריקין, שכל זה סוגים של משי, הם כן חייבים בציצית. זאת הקושייה, ועונה הגמרא, הם חייבים רק מדרבנן, אבל לא מדורייתא. עכשיו הגמרא מקשה על זה, הרי בהמשך הברייתא שם כתוב שלא רק שהם חייבים, אלא כמו שגם רב יהודה אמר מקודם, אפשר לקשור עליהם כלאיים של תחלת מצמר ולבן מפשטים, ואם זה רק מדרבנן, איך אפשר לעשות על זה כלאיים? ועונה הגמרא, לא, הברייתא לא התכוונה כלאיים, התכוונה או צמר או פשטים, אבל לא כליים, כי זה רק דרבנן. עד כאן שלב ראשון. שוב, רב נחמן אמר שבגד משי פטור מציצית, הקשנו מברייתא ואמרנו שם זה רק דרבנן. השלב השני, בשליש התחתון של עמוד ב', זה שאומר רב נחמן, לא רק שאותה ברייתא לא קשה עליי, אלא אדרבה, משם יש לי הוכחה שמשי זה רק דרבנן. כי הברייתא ממשיכה ואומרת שעל הבגד משי הזה, שאמרנו שלפי הברייתא שמים עליו ציצית, אז אפשר שגם הציציות יהיו של משי. אמנם אי אפשר לשים ציציות משי על פשטן או על צמר, אבל על בגד משי אפשר. עכשיו, ברור לרב נחמן שחוטי ציצית של משי זה ודאי לא מהתורה. עובדה שעל צמר ופשטים ודאי שאי אפשר לשים, אז למה אפשר על בגד משי? כנראה שבגד משי חייב רק מדרבנן. זאת הוכחה של הרב נחמן שמשי זה רק דרבנן. אבל דוחה הגמרא, זה לא ראיה, כי אולי הברייתא הזאת היא כמו רבא, שרב אומר שבגד משי כן חייב מהתורה, ולגבי החוטים הוא אומר שיש הבדל. והוא בונה את זה על שתי הפרשיות שכבר ראינו, מצד אחד יש את הפרשייה בבמדבר שלא מזכירה לו צמר ולא פשטן, אבל היא כן מזכירה את המילים ציצית הכנף, משמע שהציצית, החוטים צריכים להיות ממין הכנף, מאותו חומר. מצד שני יש את הפרשייה בדברים לגבי השעטנז, שלא מזכירה שצריך שיהיה מאותו חומר, אבל כן כתוב צמר ופשטן, אז איך משלבים בין שני הפסוקים? אז אומר רבא, אם אתה עושה חוטים מצמר ופשטן, אז זה פותר כל בגד, גם משי, כי בדברים כאמור לא כתוב שצריך שיהיה ממין הכנף. לעומת זאת, אם אתה עושה ציציות משאר חומרים כמו משי, אז כמו בבמדבר, זה צריך להיות דווקא ממין הכנף, כלומר חוטי משי על בגד משי ולא חוטי משי על צמר או פשטן. אז בקיצור, את הראייה של הרב נחמן דחינו. שוב לסיכום, לרב נחמן ברור שמשי גם החוטים וגם הבגד זה רק דרבנן. רב אומר לו, זה דאורייתא, אבל עדיין באמת יש הבדל שצמר ופשטן פותרים כל סוג של בגד, גם משי, אבל חוטי משי פותרים רק בגד משי. זה היה השלב השני בסוגיה. השלב השלישי והאחרון, 8 שורות לפני סוף עמוד ב', כיוון שהרגע אמרנו שרב נחמן לא יכול ללמוד מאותה ברייתא שמשי זה רק דרבנן, אז מה כן המקור שלו? אז מביאים עוד ברייתא. תן לדבר רבי ישמעאל, כתוב לגבי צרת הבגד בויקרא י"ג מ"ז, והבגד כייב עונג הצרת בבגד צמר או בבגד פשטים, ואומר רבי ישמעאל שמכאן לומדים שכל מקום שבתורה כתוב בגד, הכוונה היא דווקא צמר או פשטים, וממילא גם אצלנו בציצית, ועשו להם ציצית על כנפי וגדיהם, הכוונה היא דווקא צמר או פשטן ולא משי. אז זה המקור של הרב נחמן, אבל גם זה לא כזה טוב, כי אומר אביי, נכון, יש ברייתא כזאת של רבי ישמעאל, אבל יש גם עוד ברייתא של רבי ישמעאל שממש חולקת על זה, ושם רבי ישמעאל אומר שמזה ששם בצרת כתוב בבגד צמר או בבגד פשטים, המילה או באה לרבות שבצרת זה באמת לאו דווקא צמר ופשטים, אלא כמעט הכל, צמר גמלים, ארנבים, עיזים, משי. אז ממילא, אם שם זה גם משי, אז גם בציצית זה גם משי, וממילא, גם זה לא כזה מקור טוב לרב נחמן, כי יש ברייתא חולקת, ועד כאן שלושת השלבים לגבי רב נחמן, שמר שבגד משי פטור מציצית. ובזה גענו ממש למילה האחרונה בעמוד ב', נעצור כאן, ובואו נחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בציציות, וחילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון, לגבי הגרדומין, שאמרנו שאם אחרי ששמנו את הציצית כמו שצריך, אם נחתך ושני חוטים, או בעצם שישה חוטים, כמו שאמרנו, נשארו ממש קצת, באורך של כדי עניבה, זה מספיק, זה נקרא גרדומין, ועל זה ראינו שלושה סעיפים. סעיף ראשון, רב הוכיח מכאן שכשעושים תגדיל, אז לא מספיק הקשר הראשון והאחרון, אלא כנראה שיש באמצע לפחות עוד קשר אחד טוב, כי הרי אם חזל התירו חוטים כל כך קצרים, אז מן הסתם הקשר החיצוני ייפרם, ואז כל הגדיל ייפרם, אלא כנראה שיש עוד קשר אחד באמצע שיגדיל. זאת הוכחה של רב, אבל דחינו, אולי לא צריך, ורק אמרו שאם יש עוד קשר, אז באמת מותר גרדומין. זה היה סעיף ראשון. סעיף שני, רב כאמור אמר שמדרבנה לפחות יש קשר אחד בהתחלה, באמצע הגדיל, ובסוף, עכשיו בסעיף השני הבאנו הוכחה שמדאורייתא צריך לפחות קשר אחד טוב, כי אחרת לא היה צריך לימוד מיוחד שמותר כאן כליים, כי אם זה לא קשור אז אין שום בעיה של כליים. וסעיף שלישי, רב אמר שאם נפסק החוט מעיקרו בחיבור בין הגדיל לבגד, אז זה פסול, ועל זה כשנו מברייתא שאמרה שירה וגרדומיו כלשהו, ולרגע הגמרא חשבה שהכוונה היא גם בנפסק מעיקרו שזה קשר, אבל דחינו לא. כוונה אל הגרדומים שדיברנו עליהם עד עכשיו, כדי עניבה אחרי הגדיל, זה מה שקשר, אבל פחות מזה לא. זה היה החלק הראשון. בחלק השני המשכנו לעסוק בגדיל ובקריחות, ובסעיף הראשון אמרנו שהחוט שאיתו כורחים הוא חלק מהחוטים, לא צריך עוד חוט בשביל זה. בסעיף השני דיברנו על האורך של כל הגדיל, החלק הכרוך, אז רב אמר שלכתחילה שליש כרוך ושני שליש זה ענף, אבל אם הוא כרך יותר, אפילו את רובה, או פחות, אפילו רק חוליה אחת עם שלוש קריחות, גם זה קשר, שזה אגב בניגוד לרבה שאמר שצריך לפחות שתי קריחות, כלומר עוד קשר אחד באמצע הגדיל, זה היה הדיון הראשון. בדיון השני, מה אם הוא עושה את הכל גדיל? רב אמר זה לא טוב, כי בבמדבר כתוב פתיל, ובדברים כתוב גדילים, אז צריך גם וגם, ואגב הוא גם למד מגדילים שצריך את ארבעה חוטים, לעומת זאת רבה בברכן אמר שזה בסדר. אפשר או הכל פתיל ולא צריך גדיל בכלל, או הכל גדיל, הכל בסדר, זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי, בתוך הגדיל, בהנחה שצריך, כמה חוליות עושים? אז כאמור, רבא בבא חן אמר שבעצם אפשר בלי בכלל, רב אמר שאפשר אפילו חוליה אחת, רב אמר שצריך לפחות שתי חוליות, אבל כמה לכתחילה? אז בין 7-13, וסעיף רביעי לגבי הסדר של הכריכה, מתחילים בלבן, עוברים לתחלת ומסיימים בלבן, וזה היה החלק הראשון. בחלק השלישי לגבי החומרים של הציצית והבגד, אז לגבי הציצית, התכלת ודאי מצמר, לגבי הלבן, אז לאותו מין, כלומר צמר לצמר ופשתים לפשתים, זה ודאי טוב. לגבי לעשות הפוך, אז צמר לפשתן זה גם טוב, כמו שתכלת שהוא גם צמר, הוא פותר פשתן. מה לגבי הפוך, אומר החווה בשם רב יהודה, גם זה טוב. זה סעיף ראשון. סעיף שני לגבי שיריים, אז לגבי בגד משי, אז רב יהודה אמר שזה חייב, ובהמשך גם רבה, אבל רב נחמן אמר שמשי פטור מציצית. ועל זה ראינו שלושה דיונים. דיון אחד זה קושייה של רבה מברייתא, שאומרת בפירוש שמשי חייב בציצית, אבל ענינו זה רק דרבנן. דיון שני זה הפוך, רב נחמן מוכיח את שיטתו שזה רק דרבנן, מאותה ברייתא, כי אומרת שחוטי משי פותרים בגד משי, והרי ברור לו שלא יכול שחוטי משי הם דורייתא, אבל דוחה הגמרא, לא, אולי הם כן דורייתא. אלא שחוטי צמר ופשתן פותרים את כל המינים, גם בגד צמר ופשתן, וגם משי, אבל חוטי משי פותרים רק את מינם. הוא הראה את זה בפסוקים בתורה, זה היה דיון שני. דיון שלישי, אז מה כן המקור של רב נחמן? זה מברייתא אחרת של רבי ישמעאל, שכתוב, והבגד כי יהיה בו נגד צרת בבגד צמר או בבגד פשתים, ומכאן לומדים שסתם בגד זה עוד צמר או פשתים, ולא שום דבר אחר. אביי אומר, נכון, יש ברייתא כזאת, אבל גם יש ברייתא שחולקת את זה, ששם רבי ישמעאל אומר שבצרת זה דווקא כן כל המינים, וממילא גם בציצית. ועד כאן החלק השלישי שלסיכום, לפי רב נחמן, הבגד שחייב זה דווקא צמר או פשתן, ואילו לפי רב יהודה ורבה, והברייתא השנייה של רבי ישמעאל, זה גם שאר המינים. ואגב, מחר נראה שבעצם גם פשתן זה לא כזה ברור, זה רק לבית הלל או לבית שמאי, אבל זה מחר, כל טוב בינתיים.